טוב, הפסוק שלנו היום זה קל לזכור אותו, כי זה פרק וב, פסוק וב. קהלת וב, וב. ואילו חיה 1,000 שנים פעמיים. מה זה 1,000 שנים פעמיים? 2,000 שנה. זה לשון התנך. 1,000 שנים פעמיים. וטובה לא רעה, אפילו אם בן אדם יחיה 2,000 שנה, ולא יראה טובה, זה הפירוש, הלא אל מקום אחד הכל הולך. כמו שאומרים, הכל ברחוב אומרים, הכל זבל. אילו החיה 1,000 שנים, אם אדם יחיה 1,000 שנים פעמיים, והוא לא יראה טובה, הלא אל מקום אחד הכל הולך, כאילו זה לא שווה שום דבר. זה בעצם הפסוק, ויש לנו פירוש של אחד מהפרשנים הכי הכי מיוחדים של התורה ושל התנך, שזה אדון יוסף אברבנאל. הוא אחד מהפרשנים הכי 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 מונומנטליים של המקרא ושל התנך, והוא מפרש כך: דעו לכם שבני האדם סובלים מתכונה טבעית של דחיינות. בני האדם סובלים מתכונה של חוסר זריזות, וכל דבר שאני יכול לעשות מחר אני לא אעשה אותו היום. וגם אם יתנו לי 2,000 שנה להספיק לעשות איזשהו דבר, אני אגיד, עוד יש לי זמן, עוד יש לי זמן, ובלשונו העתיקה, ואילו חיה 1,000 שנים, הנה יצרו הרע, יאמר לו תמיד, אין עוד היום גדול. לא יעזור שאתה חי 1,000 שנים, 2,000 שנה, משום שיש לאדם איזשהו טבע מולד, שהוא דוחה דברים. ומי זה שמצליח להשתחרר מהטבע הזה, הוא קורא לו, והמאמין בשלמות האנושי. כלומר, האדם שמאמין שהאדם יכול להגיע לשלמות אנושית, הוא האדם שמזדרז לעשות את התיקון שלו ואת הספק שלו כמה שיותר מהר. דרך אגב, איפה אברבנאל אומר את זה? מישהו רוצה להצביע להגיד, איפה יכול להיות שהוא אומר את זה? אז כולם יגידו בפירוש שלו לקהלת. ואילו אברבנאל אומר את זה בפרשת בראשית על הפסוק והיו ימיו 120 שנה. הוא מסביר מדוע אלוקים קבע שהאדם יחיה 120 שנה ולא 125,000 שנה. אני אומר בהלצה, הוא לא שואל ככה, אבל כאילו למה הקדוש ברוך הוא הגביל את ימיו של האדם? מכיוון שאם אתה יודע את הטקטיקה, יספיק לך 120 שנה. אם אתה לא יודע את הטקטיקה, גם 1,000,000 שנה לא יספיקו לך. זה המסר. כלל ראשון, יסודי מאוד, חשוב מאוד, נחוץ מאוד. הכלל הראשון, כותב אותו במפורש, בנו של בעל התניא, בספר המאמרים של אדמור האמצעי, ויותר נכון, סליחה, באחד מהאגרות שלו, הוא נותן כלל שאני ראיתי על בשרי, שהכלל הזה נחוץ, חשוב, עובד בשטח. ומה? הוא אומר, יש בכל תחום שאתה עוסק בחיים, יש דברים יסודיים, ויש דברים שהוא קורא להם בלשונו הקדושה, דקדוקים דקים שמאבדים את הזמן. בכל תחום יש את הכביש הראשי, ויש את ה... הוא אומר, שמי שרוצה להגיע לזריזות, חייב לדעת להשתחרר, לפחות בשלב הראשון, מחומרות ודקדוקים קלים שמאבדים את הזמן. במילים אחרות, אל תהיה אדם שמחפש להיות פרפקציוניסט על ההתחלה. על ההתחלה. אני אתן דוגמה. שוחחתי פעם עם אדם, שכתב המון המון סיפורים, סיפורים למבוגרים, סיפורים לילדים, ברמה מאוד גבוהה, מאוד מרתקת, גם השפה, גם הבנייה, מאוד מאוד, ממש סופר בגיל לא מבוגר, כמו 40, 45, וכבר כתב ספרים יותר ממספר הגיל שלו, וכל ספר פצצה. אמרתי לו, תן טיפ, משהו. למה אתה שומר רק לעצמך את ההצלחה? אז הוא אמר לי, הכלל הראשון זה תכתוב ולא תחשוב. מה פירוש? יש לך משהו בראש? יש לך איזה דמוי עלילה, משהו שראית ברחוב שאתה חושב שאפשר לתפור ממנו איזשהו סיפור, תתחיל לרשום. ובצורה מאוד מאוד משוחררת, לא משנה הכתב, לא משנה הפסיקים, לא משנה הראשי תיבות, לך, סע. כאילו במוח שלנו יש שתי מסלולים. יש את המסלול הרחב, ויש את המסלול הצר והדייקן. הרחב שבנו, הוא אומר לנו, תזרום. הצר שבנו אומר, הדלת הזאת נראית כמו צדיק, תמחוק. לא שמת פסיק פה. כשאתה גומר את הכל, אז אתה מתחיל ללמוד את מה שכתבת, ולחשוב, ולפרק, ולנתח, ולשפר, ולשפץ. זה מוח אחר, כך הוא הסביר לי. יש מוח הכתיבה הראשונית, ויש מוח השיפוץ, והטעות של האנשים זה שהם מחברים בין שני המוחות האלה ומערבבים מהם, ותוקעים ברזלים בגלגלים של עצמם, שלא מאפשרים להם לזרום קדימה ולסוע. ראיתי את זה לא רק בתחום הכתיבה. אני מספר לכם סיפור. והסיפור זה על איזה אדם שנסע והיה לו חוויה, אבל הסיפור הוא שהוא נסע מטורונטו למונטריאול. מישהו ממכם מכיר את הסיפור, עוצר ואומר לי, כבוד הרב, זה היה ממונטריאול לטורונטו. כמה אנשים בציבור אתם חוויתם שהם נעצרים על זה ועוצרים את כולם על זה? אבל זה לא אמת. זה היה ממונטריאול לטורונטו, לא מטורונטו למונטריאול. אספר לכם, יש, אני מכיר אפילו רב גדול כזה, שכתבו עליו ספר. ספר, כי הוא באמת אישיות מיוחדת, אני מנוע מלהגיד את שמו, הוא אישיות מאוד מאוד מיוחדת, הוא כבר לא בין החיים היום, ואחד מהתכונות הבולטות שלו, זה הדיוק ברמת מה שנקרא הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות. הוציאו עליו ספר. בספר תיארו את השקדנות שלו, תיארו את המיוחד שבו. הביאו את הספר לפניו, הוא הסתכל, פתח עמוד 2, אמר, כל הספר הזה שקר. הנכד שלו, שתעמל ותרח על הספר, הוא בא ואומר, סבא, למה אתה אומר שהספר הוא שקר? אז הוא מראה לו על סיפור מסוים שהיה, שכל הסיפור יש לו המון מוסר השכל, המון מסר, המון דברים שאתה יכול ללמוד מהם לחיים, רק מסופר שמי שנכנס אליו באותו זמן, זה היה הרב הזה והזה. הוא אומר לו, זה לא היה הרב הזה והזה, זה היה הרב ההוא, למה כתבת את השם של זה? אז הוא אומר, אבל זה לא משנה, סבא, בעצם הרעיון של הסיפור זה משהו שלומדים ממנו מידות טובות, וזה, זה לא משנה. זה שקר, ומשקר לא יצא שום דבר. אני רוצה לומר לכם, שרוב הדברים שמוזיזים בעולם זה שקרים שכאלו. רמת הדיוק הזאת היא טובה כשאתה רוצה ללמד הלכות של מותר ואסור, חוקים, אבל כשאתה מדבר על סיפור, תן לסיפור לזרום. אם יש לו איזשהו מסר מסוים, המסר צריך להיות אמיתי. אבל כל התפאורה מסביב לא כל כך חשובה. למה אתה תוקע? למה אתה נעצר? יש יותר מדי, ואנחנו צריכים לדעת שמי שרוצה להספיק הרבה בחיים, הוא יכול להפעיל את המנוע הזה רק אחרי שהוא כבר יצר איזשהו דבר, איזושהי יצירה, איזשהו עניין. לא כל הזמן המנוע הזה צריך לעבוד. יש את המנוע של הדיוק, ויש את המנוע של ההרחבה. זה שני מנועים שונים, אני משתמש בהם בזמן. זה סגולה לזריזות. זהו. תראו לדברים שאני אספר לכם סיפור. אברהם אבינו, כשהיה בן 176, הוא עקד את בנו. זה לא נכון. הוא עקד את בנו כשהוא היה בן 100. והוא גם נפטר בגיל 175. אז לא דייקתי בשני דברים. אבל המסר שרציתי להעביר זה שהוא עקד את בנו. והמסר הזה, זה לא משנה אם זה בן 100 או בן 176. אז לא דייקתי, אני צריך לחזור בי, אני צריך לומר את הטעות שלי. אבל זה לא סיבה שבגלל זה כל המסר שרציתי להגיד הוא לא מסר. אתן לכם דוגמה נוספת. ממש לפני שבאתי לפה, קיבלתי טלפון מבחורה אם תרצו, נערה אם תרצו. היא בת 21, עוד מחר יום הולדת 22. לפי מה שהיא מספרת. היא השתדחה עם בחור נחמד. לא מכיר לא אותה ולא אותו, לא יודע מי הם. והיא פשוט בוכה בטלפון, שהיא לא יודעת, היא מרגישה שאולי זה לא, היא כבר סגרה כמו שאומרים את השידוך עם אותו בחור. מה לא בסדר, אני שואל אותה. א', בסדר, ב', בסדר, ג', בסדר. הגענו ל-98% בסדר. מה הבעיה? 2% מסופקים. שאלתי אותה, תגידי, את רוצה להיכנס לחופה בלי 2% ספק? ראית פעם מישהו כזה בעולם? אין דבר כזה. בחור טוב. את בחורה טובה. מה, אז מה בעצם, מה קרה? היא נתקעה על איזשהו משפט שהוא אמר, אני לא בטוחה שהוא חושב בדיוק כמוני באותה רמה שלי על הדבר הזה. אמרתי לו, ומה יקרה אם הוא לא חושב כמוך על הדבר הזה בדיוק באותה עוצמה כמו שאת? מה יקרה? לא, אני לא יודעת, אבל זה מטריד אותי. ממש ככה. אז אמרתי לה שאת צריכה מזה להשתחרר. הקווים הכלליים, בסדר? תעזבי את הקווים הקטנים. תעזבי אותם. אחרת אי אפשר יהיה להתקדם מעלה. נעבור לעקדת יצחק. אברהם אבינו מסר את הנפש. יצחק אבינו, סליחה, מסר את הנפש. אברהם אבינו מסר את בנו במסירות גדולה. וכי לא היו עוד אנשים שמסרו את נפשם במשך כל הגלות על קידוש השם? היו. שואל בעל התניא, האדמו"ר הזקן, מה מיוחד אצל אברהם אבינו? מה קרה? מילה אחת, הזריזות שלו. הרבה אנשים מסרו את הנפש, אבל הזריזות של אברהם היא זו שעומדת לנו כזכות על כך שאנחנו עד היום, כל בוקר, מתחילים את התפילה עם פרשת העקדה, וזה בעצם מוריד עלינו הרבה שפע והמון מחילת אבונות, מה שלולא הפרשה הזאת לא היה לנו. הזריזות של אברהם, הייתה לזריזות הזאת איזושהי עוצמה. מה זה הזריזות הזאת? כל אדם יש לו בחיים שלו זמנים שהוא צריך לדעת להשים את הנקודה בזמן הנכון. אברהם אבינו לא זכה בזה שהוא עקד את בנו, שהוא עשה את זה בזריזות. אני נותן לך, יש לפעמים שמפרסמים בעיתון, למהיר החלטה, למהירי החלטה. לפעמים צריכים את הכושר הזה לדעת להשים את האצבע על עסקה נכונה, במקום הנכון, מחר זה כבר לא יהיה. האפשרות רק עכשיו. אברהם, מחר כבר אני לא אבקש ממך לעקוד את יצחק. בוא נראה אותך שאמרתי ומיד עשית. זה עניין של זמן. עשית את זה מהר, קנית את עולמך, קנית את עולמם של כל צאצאיך, שהם מזכירים את הזכות הזאת של הזריזות שהייתה בזמן. אתן לכם דוגמה. מהעולם, מה שנקרא, הארצי. יש דברים שצריכים לעשות אותם בזמן. סיפרתי את זה פה פעם, ואני אספר את זה שוב. פגשתי פעם אדם קרוב לגיל 50, שעדיין אין לו בית. יש לו דירה שכורה. אין לו בית משלו. גם לא של 3 חדרים. גם לא במקום זול. שאלתי אותו, למה אתה מחכה? תסלחו לי. הוא ענה לי שאבא שלי ימות. וישאיר לו, יש לאבא שלו 4 דירות. הייתי כבר סקרן. שאלתי אותו, למה אתה לא מנסה לעשות דירה? הוא אומר, זה בסדר, אני אקבל. שאלתי אותו, למה, איך לאבא שלך יש 4 דירות? מה, הוא זכה במפעל הפיס? אז הוא אומר לי, לא, הוא היה אדם פשוט, הוא עלה מחוץ לארץ, בכלל הוא בא בלי כלום. יש לו איזה מקצוע, הוא למד משהו. היה שיפוצניק, לא משהו לימודי שהוא למד. אמרתי לו, אז איך הוא עשה את זה? אמר, הוא היה קונה דירות בחורבות כאלה, בסכום אפסי, היה משפץ אותם בעצמו, והיום הם עלו ביותר מ-400-500 אחוז. אז יש לו. שאלתי אותו, אז למה אתה לא תעשה ככה? זה סיפור של הצלחה, למה לא תעשה ככה? אמר לי, איפה? היום אי אפשר. התחלתי לחקור אותו, כמה הוא מסתכר. מה אני אגיד לכם? יש לו 3 ילדים, אני לא אגיד לכם שלא. אבל בסך הכל יש 17,000 שקל, מה שהוא מכניס, מה שאשתו מרסה יש. אמרתי לו, ואתה לא יכול לתת מזה משכנתה? אנחנו לא גומרים את החודש, כבוד הרב. אמרתי לעצמי, עכשיו אני מבין, מה זה נקרא דור תהפוכות אמה? ברגע שהאדם צעיר, הרגליים שלו כמו שצריך עובדות, הוא בא לקנות דירה, מה הוא אומר היום, הצעירים של היום, מה אומרים? אני בקומה שלישית, אני בקומה רביעית, אין פה מעלית, אין על מה לדבר. הבית שהוא צריך לקנות מתחיל מ2.5 מיליון שקל. זוג צעיר שרק התחלת, וכיוון שאין להם את הסכום הזה, אז אין, אז לא קונים. אז מגיעים לגיל 50, בלי מירה. האבא שלו היה פחות בררן. בגיל צעיר שהרגליים עובדות, אז מה בעיה לעלות 3 קומות, 4 קומות? קנה עוד דירה בקומה רביעית, ועוד דירה בקומה רביעית, ועוד דירה בקומה רביעית. היום הוא בכלל לא צריך, יעשו פינוי בינוי ואין לו שום בעיה. היום הוא לא צריך בכלל לעבוד, אבא שלו. יושב ככה בשקט, והכסף של הסחירות נכנס פנימה. למה הצעירים היום לא יודעים לעשות? כי הכל צריך להיות פרפקט. אמרתי לעצמי, יש מסר מהתורה לעניין. צריך לדעת לתפוס את הדברים בזמן. יש זמן של גיל מתבגר, שאז יושבים בשענן והשקט, ורוצים לשבת ככה על המרפסת, להשקיף על חוף הים, דירה של 2.5 מיליון. יש את הזמן לזה, ויש את הזמן שאתה צעיר, שאתה צריך לעבוד, ולהשקיע את הכוח שלך, ולחסוך את הכסף שלך בצד, כדי לשמור לעתיד המבוגר. ומה אתם חושבים שזה קל? בכל ארץ מצרים לא נמצא אדם אחד שידע לחשוב בהווה על העתיד חוץ מיוסף הצדיק. ומי מעיד את זה עליו? פרעו. מה קרה? אמרו שיש 7 שנים של שובע. בא יוסף, נותן הצעה, בואו נאגור מהסחורה של 7 שנים כדי שיהיה לנו 7 שנות הרעב. נראה לכם פשוט וגאוני. אומר פרעו, ופרעו לא חשוד לפרגן ליהודי, אומר פרעו, אדם שיעץ כזה רעיון, אין חכם כמוהו בכל ארץ מצרים. אתם יודעים למה? מכיוון שאף אחד מאיתנו כמעט לא יודע לחסוך מזמן של שפע לזמן של שפל. ואני אומר את זה לא רק בכסף. יש לכל אחד מאיתנו עונות בחיים, שהוא מפותם במילים טובות, הוא מפותם במחמאות, חיזקו אותו כל מיני אנשים, ופתאום מגיע הזמן של שפל, אף אחד לא רואה אותו ממטר, אף אחד לא שומע אותו, אף אחד לא מביט עליו, מי הוא החכם? מי הוא יוסף החכם? אחד שיודע לקחת ממצבי ומזמני הגאות, ולחבר למצבי השפל, ולחיות טוב גם אז. אמרו לי שאני כלומניק. וואו, בוא נתגלגל מכל המדרגות. כן, אבל לפני שבועיים אמר לי מישהו שאני מאוד חכם. למה אתה לא זוכר את זה? למה אתה לא שומר את זה? למה אתה לא משתמש בזה לעת מצוא? זה החוכמה של האדם. זה זריזות. אתם יודעים מה זה זריזות? תפוס, תשים, תסגור. תפוס, תשים, תסגור. תפוס, גמור את העניין כבר עכשיו. זה זריזות. אברהם אבינו מקבל הוראה, טרח, סוגר את העניין על המקום. לא ממתין. זה עקדה, זה הזכות שלנו עד היום. האבא הזה שעשה 4 דירות, זה על תקן אברהם אבינו. על תקן הזריזות של אברהם אבינו. זריזות זה לדעת לכוון מה לעשות, ומתי לעשות, ומתי להשקיע את מה. במקום שאנחנו בתור צעירים ננוח, יצאנו לחופש. אנחנו עכשיו בחופש, ורצים מנופש לנופש, ופחות מפעמיים בשנה חוץ לארץ, אין על מה לדבר. בבית מלון, ולא הוצאת אותי, וכן הלאה. אז כל הדברים האלה הם מצוינים, אבל לאן מגיעים בסוף? גיל 50, בלי דירה. זה חוסר זריזות. יש, צריך לעשות את כל הדברים הטובים, אבל יש לכל דבר את הזמן שלו. דבר ראשון, לפני שהתחלתי את החיים, יצאתי לטיול. והטיול נמשך משום מה 8 שנים. ואחר כך חזרתי וראיתי שלא למדתי שום דבר בחיים שלי ואיך אני יוצא לחיים, אז התחלתי ללמוד. לא נראה לכם סדר קצת מסורס? אחרי שהראש שלך מלא בכל מיני שיגונות מהטיולים והסמים והזה והזה והזה, עכשיו אני אכנס לאוניברסיטה ועכשיו אני אלמד. זה מצחיק, זה מצחיק, אבל זה המצב. אברהם אבינו מלמד אותנו, יש זמן, יש סדר, בזמן שהמוח שלך עובד טוב, תלמד, תעשה מבחנים, כשהוא עובד טוב. בזמן שהמוח כבר עייף, זה זמן לנוח, זה זמן לצאת לנופש. זה, אני, אם אתם לא מסתדרים עם הדוגמאות שאני נותן, תזרקו אותם לפח. הדוגמה שלי היא שולית לחלוטין. המסר הוא החשוב. המסר הוא זה שכל דבר צריך לדעת לעשות בזמן, וזה הזריז. הזריז זה לא אחד שרץ מהר אחרי האוטובוס עם טיק ג'יימס, כמו הוא, האוטובוס ברח. ראית איזה מהר רצתי? הוא רץ יותר מהר ממני. הזריז זה שהוא יודע בזמן לתכנן את הזמן שלו נכון, מה לעשות ואיך לעשות, ואז הוא מגיע בזמן לכל מקום. זה המסר שלמדנו מאברהם אבינו. במילה אחת, הכותרת של הדבר השני, לתפוס בזמן. נקודה שלישית. דוד המלך אומר בתהילים, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. יש פה פטנט עצום שפירש המגיד ממזריץ' על הפסוק הזה. אומר, תדע לך, כל פעם שאתה צריך לעשות דבר אמיתי, כל פעם שאתה צריך לעשות דבר שבאמת שייך להצלחה בחיים שלך, אין חשק לעשות אותו. סוד, אני מגלה לכם עכשיו. תמיד שיש משהו אמיתי שאתה צריך, אין חשק לעשות אותו. לכן, צריך לקחת תבלין של משהו שבא לי לעשות, אבל זה סתם בא לי, זה לא מה שבאמת אני צריך לעשות, בא לי סתם. אני אתן דוגמאות עוד מעט. ולעשות את הדבר כאילו בשביל מה שבא לי, אבל המטרה תהיה התכלית האמיתית. למשל, המגיד ממזר שנותן דוגמה. אדם בבוקר צריך לקום בזריזות ובזמן. דעו לכם שאף פעם לא יהיה לאדם חשק לקום בבוקר בזריזות ובזמן בשביל המטלות האמיתיות שהוא צריך ללכת לעבודה, וזה, בזה אין חשק כל כך בשביל זה לקום בזמן. אבל יכול להיות שבשביל לשתות כוס קפה ובשביל לעשות סיגריה על החלון יש לו כן חשק. יכול להיות, אני מדבר על גברים, לא יודע, נשים זה משהו אחר. אז תגיד לעצמך כשאתה קם, אני קם בשביל כוס קפה. זה בשביל זה אני קם. ואז תקום בזריזות. הדוגמה שלי אולי דוגמה נמוכה, אבל תדעו, קחו למשל, אני הכרתי אדם שסבל סבל גדול מאוד בטיפולים שהוא היה צריך לעשות לעצמו בגלל שהוא נשרף בצורה מאוד מאוד קשה. הוא היה צריך להעביר, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, הוא היה צריך להעביר איזשהו דבר, איזשהו טיפול קשה מאוד, זה היה פעמיים בשבוע, והטיפול היה כל כך כואב, היה מחבר את עצמו לאיזושהי מכונה שהייתה, היה טיפול כל כך כואב, שהוא פשוט ברח ממנו. מה שהוא עשה, הוא היה לוקח סרטים שהוא אוהב לראות, והיה שם לעצמו באותו זמן של הטיפול. זה היה גורם לו לחשוב על הסרט, ואז תוך כדי זה היה עובר. אתה לוקח את אותה מטלה שאין לך חשק לעשות אותה, ולא רק שאין לך חשק, אני מודיע לכם שגם יש יצר הרע מיוחד שיושב שלא יהיה לך חשק, ותלביש עליה תמיד מעטפת של משהו שאתה אוהב לעשות. תלביש עליה, תשלב את זה, את זה ואת זה ביחד. למשל, אני צריכה עכשיו ללכת ללמוד לבחינה, ואין לי חשק להסתכל על החומר הזה בכלל. אז האדם עושה לעצמו את כל התנאים החיצוניים, אולי אני אשב בחדר עם מזגן, אולי אני אצא החוצה לגינה, אולי אני אלמד עם מישהו ביחד. אני עושה כל מיני פטנטים שהם לאו דווקא התכלית, אבל בעזרתם אני אצליח. אז איפה זה כתוב בפסוק? אז איפה זה כתוב בפסוק? חישבתי דרכי, עשיתי מה שבא לי, דרכי, ואשיב הרגליי אל עדותיך, עדותיך אל תורתך. חישבתי דרכי, כיוון שעשיתי את הדבר בשביל עצמי, אז כבר עשיתי את זה החוצה. יש לפעמים שאומרים לך, תתנדב, תתנדב, תתנדב. אמר לי פעם אדם חכם, כשאומרים לי תתנדב, אני אבקש אפילו 5 שקל. למה? אומר, יש לי, זה כבר משתלם לי בשביל משהו. והוא צודק. האדם צריך לפעמים לעשות לעצמו דברים שגורמים לו, שישתלם לו קצת, ואז הוא יעשה דברים גדולים. אבל אם אין לו השתלמות כלל ועיקר בדבר, הוא מאבד את כל החשק שלו בדבר, והוא לא מגיע לזריזות בדבר. אל תהיו צדיקים, במילים אחרות, אל תהיו צדיקים לשם שמיים לגמרי. בכל לשם שמיים, ב-90% תערבב 10% לא לשם שמיים. קצת לשם האגו, קצת לשם הכסף, ואז תראה באיזה מהירות תטוס קדימה. אם אני אבוא אל מישהו בבית, אני אדפוק לו בדלת, ואני אגיד לו, אולי אתה רוצה לשים מזוזה על הפתח שלך? זה לא ילך. אני אגיד לו, זה שומר לך את הבית. הולך. המזוזה היא בשביל שהיא תשמור לו את הבית? המזוזה היא בגלל שאלוקים ציווה. אבל זה לא ילך. כדי שדברים יזוזו ויזוזו מהר, צריך להרבב בהם גם קצת, לא הרבה, קצת, במינון נכון. משהו שמשתלם לי. אומרים לך, אולי תיסע לירושלים לדבר עם הבן אדם ההוא, שייתן עבודה לבן אדם ההוא. לא בא לי לנסוע לירושלים, אבל יש שם איזה פלאפל, גיטה, גיטה, אתה אומר, אתה יודע מה? לך תעשה, קח פלאפל שם. יאללה, נסעתי. נסעת, כבר עשית טובה לאיזה בן אדם. לפעמים ככה זה עובד. לא רק לפעמים, בא מגיד ממזד שאומר, תערבב קצת את האגו שלך ותראה איך הסוס ירוץ מהר. תוציא את האגו שלך לגמרי, תראה, הוא לא יזוז, זה כמו אתה דוחף אותו, מושך אותו מהערובה, הוא לא זז. זריזות הרבה פעמים צריכה את הפלפל הזה של האדם. אז אני רוצה לומר, אני לא חסיד של אגו, אבל אני רואה שכשהאנשים משחררים את עצמם, סליחה על הביטוי, יעני לגמרי מהאגו, סליחה על הביטוי, אבל כשאתה משחרר לעצמך לגמרי כאילו מהאגו, אתה לא עושה כלום. אתה לא עושה כלום. תבדוק ותראה. אז מה בעצם הייתה הנקודה השלישית? הכנסת תועלת עצמית בדבר שאנחנו עושים, מביאה זריזות בדברים טובים. זהו. רק מה אני אבקש לכם? שהתועלת העצמית לא תעבור את הזה, כי אחרת אני אשלח אתכם לכנסת. אחרת כבר תגיעו לכנסת. אבל אם התועלת העצמית לא עברה את זה, אז אנחנו עדיין במצב טוב. נעבור לנקודה רביעית. כלל קצר. לעומת הדברים הקודמים שאמרתי, זה כלל קצר. יש אצל חסידים מצוות עשה מדאורייתא. ככה הם קוראים לה. שהזריזות תהיה במתינות. זה בשם הבעל שם טוב, ככה הוא קרא לזה. אמרתי לכם קודם את האדם שרץ מהר אחרי האוטובוס, הבדל בחסידות יש בין מהירות לזריזות. אדם מהיר זה לא טוב. אדם זריז זה אדם מחושב. זאת אומרת שאתה מתכנן את מעשיך. מי הוא האדם הזריז? זה שרץ אחרי האוטובוס או זה שעומד נינוח בתחנה 5 דקות לפני? זה שעומד נינוח לפני 5 דקות. למה? זה זריזות מחושבת. זה נקרא זריזות במתינות, לפי הבעל שם טוב. כשאנחנו מדברים על הזריזות המיוחלת, אני מבהיר, לא מהירות. מהירות, אומר האדמור הזקן, ועבדתם מהירה. פירוש, לאבד את המהירות. לא שאתם חלילה, אלא לאבד את המהירות שבתוכנו. רוב הטעויות של החיים, טעויות האנוש, לא נוצרו מזריזות במתינות, אלא ממהירות לא מחושבת. היום היה יום פטירתו של אביו של הרבי, כף מנחם אב. הוא נותן קוד בספרי הקבלה שלו לזריזות, שנצטרך להסביר את הקוד הזה, אבל הקוד כמו שהוא כתוב בספרים שלו, זריזות הוא מצד קו האמצעי. האדם זוכה לזריזות מצד קו, כשהוא מסגל לעצמו קו אמצעי, לא מפלגת מרכז, קו אמצעי. מה זה קו אמצעי? קו אמצעי זה הפירוש הוא שילוב. בדרך כלל שאנחנו סגורים על איזשהו רעיון, אנחנו נראה לנו רק זה יש מול העיניים, רק זה. וזה גורם לנו לא להיות זריזים. אם למשל אנחנו אומרים, אני, יש לי כישרון למתמטיקה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה. אז עוד יום אחד יכול לעבור, ועוד יום אחד יכול לעבור, ועוד יום אחד יכול לעבור, ועוד יום אחד... אז אני אומר, יש לי את זה. על מה, באמת יש לי את זה? יש לי את זה, אבל אולי אין לי את זה. יש לי את זה, אבל אולי יעבור הזמן וזה יחליד. יש לי את זה, אבל אולי אני אזכין. יש לי את זה. זה נקרא שאתה משלב שני דברים. אם אתה סגור רק על קו אחד, אתה הולך לישון. יש לי את זה. או אין לי את זה, ככה או ככה, אני יכול ללכת לישון. אם בן אדם בא ועושה, תפסתי פעם אדם שהתנהג לא במוסריות. הוא גנב. תפסתי אותו לשיחה ככה בינינו. למה אתה מתנהג ככה? אז הוא אומר לי, אני החיים שלי שרופים. אין לי מה להפסיד. יתפסו אותי, ישים אותי בכלא. מה שלא יהיה זה יותר טוב ממה שעכשיו. אתם מבינים מה קורה לבן אדם כשהוא רואה רק קו אחד? אז גמרנו, זה העצלות הכי גדולה. מה זה גנב? גנב זה עצלן. עצלן ללכת לעבוד. חוסר זריזות. למה זה בא לאדם? כאשר הוא ראה קו אחד. אבל אם אני בא ואומר לו, תשמע, החיים שלך לא שרופים, אולי הם לא. הנה זה מוצלח וזה יכול להיות טוב וזה יכול להשתנות. ולמה אתה סגור על זה שזה לא בסדר? אז היה רואה שתי קווים? אז באמת, למה אני לא מתחיל לעשות עם עצמי משהו? למה אני לא מתחיל להתקדם? למה אני לא מתחיל לשנות את עצמי? אז מתחיל להיות תסיסה פנימית. תמיד שיש לך קו אמצעי פירושו תפארת. תפארת היא כוללת בתוכה גם חסד וגם גבורה. זה שילוב של שני דברים. כיוון שכשאתה משלב שתי דעות בראש שלך, אז אתה אף פעם לא רגוע. גם מה שיש לך, לא בטוח שיש לי. גם מה שיש לי, לא בטוח שיהיה לי. אז אני לא רגוע. אז אני מתחיל להיות זריז. יש בחוסר ההחלטיות משהו חיובי כשזה לא משתק אותי. כלומר, גם חוסר ההחלטיות מביא אותי הרבה פעמים למחוזות טובים. אם זה לא ברמה של היסוס, שאני כבר לא יכול לעשות שום דבר מרוב היסוס. אני מהסס אם להסס. אז האדם מאבד כבר את הטעם הטוב וצריך להגביל את עצמו ואולי גם לטפל בעצמו. ואם לא יעזור טיפול מבפנים, אז טיפול מבחוץ. אבל השלב הראשוני זה היכולת לשלב בעצמך, אם אתם רוצים להיות זריזים, כל פעם שיש לכם כיוון מסוים, תנו לו גם את הכיוון השני, שגם הוא יהיה באחוזים מסוימים לפחות. אומר רבי לוי יצחק, זה שיטה להגיע לזריזות, ואף פעם לא להיות שוקט על שמריך. תמיד יש לך עדיין לאן לשאוף. אנחנו, כל מושג הקנאה הוא כזה. עשיתי, 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 אבל הוא יכול לעקוף אותי עוד מעט. מותק, אבל הוא לא עקף אותך. לא. מה זה המלחמה הקרה? המלחמה הקמה? אני יותר. אבל אם אני לא כל הזמן יהיה באיקון, הם יעקפו אותי, הם יעברו אותי. אז אני בגלל זה, מה אני לוקח על עצמי בגלל זה? להתקדם הלאה. מה עשה לי את זה? עשה לי את זה שחשבתי על עוד כיוון. ניצחתי, אוי! עכשיו אני יכול ללכת לישון? לא. אבל אם אני אלך לישון, הם ישיגו אותי. זה המחשבה השנייה. זה המחשבה של התפארת. זה המחשבה, יש לי את הניצחון ביד. אבל אולי הוא לא יהיה ביד שלי כל הזמן. ואז אני מתקדם הלאה. זה הרעיון של רבי לוי יצחק. זריזות באה על ידי חישוב של הקו האמצעי. שילוב של כמה דעות ביחד. לא רק. עכשיו, יש לי טיפ שהוא מעשי לחלוטין, לא פילוסופי, מחשבתי, אלא טכני. מה לעשות כדי להיות זריז? אז הרבי מציע שתי הצעות. ההצעה הראשונה זה ללמוד בספר התניא, יש חלק שנקרא שער הייחוד והאמונה. בחלק הזה, האדמור הזקן בעל התניא מחדיר לאדם הלומד, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל חלק וחלק בבריאה, בשולחן, בכיסא, בכל דבר הוא נמצא, מתלבש בתוכו, כאילו לא הדבר השם שהיה מחיה את הדבר, הדבר היה נעלם מן העולם. ואז הוא אומר לו, אז תחשוב שהשם נמצא בכל מקום, והוא מלך, והוא מסתכל עליך איך אתה נראה. אז הוא אומר שבעצם הטקטיקה הזאת של לימוד שער הייחוד והאמונה, משנה את האדם להיות יותר תכליתי, יותר מעשי, יותר זריז, יותר מהיר במובן החיובי. וטקטיקה נוספת, יש בתניא פרק מ"א, זה הפרק הכי ארוך בתניא. יש לו קטע כזה, כמה שורות, מתחילת הפרק עד המילה המלך. הוא אומר, תלמד את זה בעל פה, מובטח לך שתהיה זריז. תחזור על זה מדי פעם, ותראה שהדברים, כמו שאומרים, יעשו לך סיסטם חדש בראש. מה ההצעה הנוספת להביא את עצמנו לידי זריזות? אמונה. אני אסביר את עצמי. עוד מעשה. פגשתי באדם שהיה מאוד ממורמר על מעשים לא טובים שהוא עשה בעבר. לא בין האדם לחברו, אלא בין האדם למקום, בין האדם לקדוש ברוך הוא. ועבר יום כיפור, ועדיין ראיתי אותו מהלך עצוב וקודר. שאלתי אותו, למה אתה עדיין עצוב? אז הוא אומר לי, כי אני מרגיש שעשיתי עוולות בחיים שלי, אני לא התנהגתי כמו שצריך. אמרתי לו, אבל היה יום כיפור אתמול. אומר לי, בכל זאת. אז צעקתי עליו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אז אתה לא מאמין באלוקים שהוא מחל לך אתמול על כל העוונות? מי שלא מאמין, לא מוכלים לו. אתה לא מאמין? אז יש לך בעיה באמונה באלוקים. אתה לא מאמין שיום כיפור זה יום כיפור? אז יש לך בעיה. במילים אחרות, יש טבע לאדם, טבע מאוד מאוד פנימי ועמוק, שהוא מושך אל העצבות. הוא מושך אל העצלות, הוא מושך אל הפסימיות, טבע באדם. כי היסוד שלו מאפר, אז הוא מושך לשם כל הזמן. מה מוציא את האדם מהטבע הזה של העצלות והעצבות וטבעי שזה? רק האמונה. נכון, סליחה על הדוגמאות, נכון שאני כלומניק, ונכון שאני דפוק, ונכון שאין לי מזל, ונכון, נכון, 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 אבל יש לי אבא גדול שיכול לשנות את כל הקטע, ואם יש לך את האבל הזה, אתה אדם מוצלח בעולם. אין לך את האבל הזה, אפס. כל הכישרונות שלך לא שווים כלום. כי הטבע של האדם זה לראות גם במה שיש בו שזה כלום. הטבע, אם הוא לא עובד על עצמו. אבל הטבע שלו זה לראות כלום, כלום, כלום. אני אפס, אני אפס, אני אפס, אני אפס. לאכול את עצמו פנימית. מה שיש לי, אבל אני לא כזה, אני לא כזה, באמת אני לא כזה חכם כמו שאתה אומר לי. לא, אני לא באמת כזה. אני סתם עובד על כולם, אני אשחק, אני אורק, כאילו אני יודע וזה, אבל זה לא שבאמת. בתוך תוכו יש לו איזה עכבר קטן, שלוחש לו כל הזמן מין זיבורים כאלה. בחוץ הוא יכול להגיד, אבל בפנים יש משהו שאוכל אותו. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק ככה. זה לא בדיוק. וזה בעצם גומר את האדם. מה מציל אותנו מהאכבר הזה? רק אמונה. האמונה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, עם כל השלכת, כל הרע שאנחנו מייחסים לעצמנו, או עם כל הכלום נקיות שאנחנו מייחסים לעצמנו, הוא יכול עם כל זה. יש לך את זה, יהיה לך סיבה להמשיך לחיות, יהיה לך סיבה להמשיך לחיות, יהיה לך סיבה להיות זריז. אין לך את זה, מה לעשות? בסדר? דימוי עצמי ירוד, מה הרפואה שלו? הסבירה, יש אנשים שצריכים טיפול רפואי, אבל הרפואה הסבירה שלו, אמונה בקדוש ברוך הוא. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אז אם כל הברוך, ביידיש אומרים ברוך, עם כל הדפוק שיש בי, הוא יכול עם כל הדפק הזה להוציא בשנייה אחת. אם אתה מאמין, יש מצב שתהיה זריז. אתה לא מאמין, אין מצב. זה הכל. זה משחק מחור. גם היום אחד סיפר לי שהוא מחפש דירה, ומשום מה כל הדירות שהוא מביא לאשתו לא מוצאות חן בעיניה. אז הוא מזכיר לי איזשהו סיפור שסיפרתי לו פעם, שהיה אדם אחד שהאונייה שלו טבעה, ואז הוא עלה מקומה, המים נכנסו לקומה ראשונה, הוא עלה לקומה שנייה, הם נכנסו לקומה שנייה, הוא נכנס לקומה שלישית, הגיעו לקומה שלישית, עלה על סיפון הספינה, ואז פתאום עברה איזו אונייה מרוץ ככה לידו, ואמרה לו, יאללה, תעלה. אלוקים יעזור לי. ואז הגיע עוד מישהו שרצה להציל אותו, ועוד איזה הליקופטר, ועוד ועוד ועוד, ולכולם הוא אמר שהשם יציל אותו, והוא כמובן טבע. והגיע לבית הדין של מעלה, ואלוקים שואל אותו, מה הגעת לפה? אני לא הגעתי, הגיעו אותי, אני עשיתי הכל בסדר, רק שש. אז אמר לו אלוקים, אני שלחתי לך ספינת מרוץ, שלחתי לך הליקופטר, אמרת שאתה לא רוצה, מה אני יכול לעשות? האדם שרוצה להצדיק את חוסר העשייה שלו, אין לו ברכה. הוא ברכך, השם אלוקיך בכל אשר תעשה. זה ברור שצריכה להיות איזושהי עשייה כדי שהאדם יצליח. על זה אין ספק בכלל. השאלה היא, מאחורי העשייה יש לך גם אמונה. אמונה מזניקה אותך קדימה. בלי האמונה, העשייה תעזור רק במינון מאוד מסוים. מה היה הסיפור עם אותו אחד עם הדירה? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. הוא אומר לי, אני חושב שאני הולך לפספס את כל המוניות מרוץ שעברו לי עדי. היום הוא מצא. זריזות, אומרת תורת החסידות, יש ביטוי כזה, זריזות מרבה חיות. יש, חזרתי על זה כמה פעמים, אני אחזור כי זה קשור לשיעור שלנו, יש שני בעלי חיים. חזקים. אחד מהם אריה, אחד מהם שור. לפי תורת החסידות יכול להיות שמבחינת הכוחות לשור יש כוחות כמו האריה או אפילו יותר. מבחינת הסחיבה והיכולת שלו לעבוד ללא לאות. ואף על פי כן, טוענת החסידות שהוא לא ממצא את כוחותיו לחלוטין כי הוא הולך בכבדות. האריה מסוגל ללכת יותר מהר, וכיוון שכך הוא מגלה את כוחותיו יותר. בא רבי הרש"ב ולומד מזה הוראה. אדם שילך מהר, פתאום זרם המחשבות שלו יהיה יותר זריז. פתאום הרעיונות שלו יהיו יותר זריזים. לא תמיד הזריזות מתחילה מבפנים, מפה, לפעמים היא מתחילה מפה. לפעמים כשאתה עושה פעולות חיצוניות של זריזות, מהירות, זה בעצם גורם לפנימיות שלך. אז זו נקודה חשובה, שצריך זריזות מביאה חיות. הזריזות, הפעולה עצמה של התנועה, היא מביאה חיות נוספת לעשות ולהספיק וליצור עוד. נקודה נוספת שהיא פשוטה, אבל כל הדברים הפשוטים צריכים גם כן, כל הדברים הפשוטים צריכים גם כן מסר. זריזות באה כתוצאה משמחה. אדם שרוצה להיות זריז צריך להיות בן אדם שמח. אם אתה לא שמח, אין שום סיבה שתהיה זריז. כי העצלות והעצבות גורמות לאדם להיות יותר, העצבות גורמת לאדם להיות יותר עצל. יופי. אמרת, גילית את אמריקה, מה אתה חושב שגילית את הגלגל? איך להיות שמח? אז אומר האדמו"ר הזקן, הפתרון להיות שמח גם כאשר אתה עצוב, זה כך. על ידי שהאדם מביט על כל הדברים הטובים שהיו לו. אמרתי את זה בעבר, שטבע האדם, לשכוח מהר את הדברים הטובים. סיפרתי לכם למה אנשים עושים וידאו מחתונה, כי שוכחים מהר את הערב הזה. למה לא עושים וידאו מלוויה, משום שאף פעם לא שוכחים אותה? זה טבע, ככה. דבר עצוב, אנחנו זוכרים טוב. דבר שמח, אנחנו מערים לשכוח, אז אנחנו מנסיכים אותו כדי להזכיר לעצמנו שהיה פעם דבר כזה. אדם מסתכל וחזן, זה אני? הייתי פעם ככה? איזה חיוך? וואו, חשבתי שהעסק רציני. זה הטבע של, של, של השמחה. מה שצריך לעשות כדי למחזר את השמחה הטבעית האנושית, כדי שיבוא ממנה זריזות, אומר האדמו"ר הזקן, אתה חייב לפתוח יומן של דברים טובים שהיו לך. לפתוח יומן. מי שיכול במחשב לכתוב את זה. ומדי פעם לקרוא מה שכתוב שם. אז מה זה נותן? משום שאז האדם מגלה תוך זמן קצר מאוד, שהוא אחד מהאנשים הכי ברי מזל שיש בעולם. אם כך וכך 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 היה לי, וכך וכך ניצלתי, וכך וכך עשו לי טוב, ואז מתברר שגם יש לו. אבל כשבן אדם מרגיש אין לי ואין לי ואין לי ודפוק, ואת כל הטוב הוא שוכח מיד והוא לא עשה ממנו וידאו, אז מה נשאר מזה אחר כך? רק עצב, רק כאב, גם חידלון. הכל, כל החיים שלי היו דפוקים. הכל, הכל דפוק. הכל, הכל. תגיד, לא היה לך שום דבר טוב? כלום, אין שום, הכל דפוק. אז יופי, זריזות באה משמחה. ושמחה באה מחוסר שכחה של הדברים הטובים שהיו לי. ואיך אני לא אשכח? אם לא תרשום, לא תשכח. אם לא תרשום, לא תזכור. אם תרשום, לא תשכח. זהו. אז למה רק שתיים חמאה, שתיים חלב אנחנו רושמים כדי לא לשכוח, ואת הדברים הטובים והיפים שאלוקים עשה לנו אנחנו ככה גורפים? תבדקו, תראו. כל אחד ממכם זה האדם הכי מאושר שיש עלי אדמות. הוא רק צריך לזהות את זה. עכשיו, כיוון שאתם אחרי הכל מיסטיקנים, אז בחרתי דבר אחד שהוא מיסטי, משהו בשביל תל אביב, מיוחד, מיוחד. אני רוצה להביא בפניכם תורה שמופיעה כבר בצוואת הריב"ש, גם בשם הבעל שם טוב. בקיצור, מה ששם נאמר זה כך. כל פעם שבן אדם, אל תפחדו, אני רק רציתי את זה חובת תל אביב, כן? כל פעם שבן אדם חושב לעשות איזשהו מעשה טוב, נוצר מזה נשמה של מלאך. כל פעם שבן אדם עושה את המעשה הטוב שהוא חשב לעשות, נוצר מזה הגוף, מהמעשה נוצר הגוף של המלאך, והנשמה של המחשבה, והגוף של המעשה מתחברים ביחד ומסייעים לאדם בעבודתו. אם האדם משתאה מדי בין המחשבות הטובות למעשים, שיהוי זמן, שיהוי בדיבור, אז אלוקים יחזיר לו מידה כנגד מידה. מה? אחרי 120, יש לאדם מצב מסוים שכדי להרגיל אותו לאיפה שהוא נמצא, מעבירים אותו על גשר צר של איזשהו נער, כשהוא כל הזמן מפחד שהוא הולך ליפול. ככה מסביר הבעל שם טוב. ואל תשאלו אותי שאלות, כנראה יוצא ידי חובה של משהו מיסטי שהוא למעלה מהשכל. והאדם רוצה לעבור את הנהר הזה מאוד מהר, כי הוא מפחד כל רגע שהוא ייפול, ויש לו סבל נפשי מאוד גדול עד שהוא מצליח לצלוח את הנהר הזה. ואז הוא מתחיל לרוץ, ואז בא המלאך האור שנוצר מהשיעוי שהוא עשה בחיים שלו בין מחשבה טובה למעשה טוב, ומפריע לו לגמור את הנהר. הוא אומר לו, אתה עקבת אותי, אני אעקב אותך. ואז אומר הבעל שם טוב, ומה הפתרון? להיות זריזים. להיות זריזים פה בעולם הזה. מחשבה טובה, טרח מעשה. לחבר, בלי להתעכב. אז אתה שומע אנשים בנוסטלגיה, יש לי את החלום הזה כבר, אני חולם על זה כבר הרבה זמן. אני חולם על זה הרבה זמן. החסידות אומרת, תפסיקו עם החלומות שלכם, תמשיכו לישון. אל תוותרו על החלומות שלכם, תמשיכו לישון. זה צחוק. מה הפירוש? אם יש לך רעיון של משהו מסוים, תחשב מהר מה אתה יכול לעשות למעשה מאותו רעיון כבר היום. אולי רק לכתוב אותו, אולי רק לספר אותו, אולי רק להקליט אותו, אולי רק לסרטט אותו. מה אתה יכול לעשות היום? אין לי כסף בשביל זה. תתחיל לעשות עכשיו משהו מיידי, על המקום. בקטנה. אבל תתחיל. אם אתה תתחיל מיד, זה בסופו של דבר ירוץ. אם תמשיך להישאר בחלומות, אז תוכל לספר, כבר 30 שנה אני חולם על ה... 30 שנה אני חולם. זה אומר הבעל שם טוב. אז לפעמים יש אנשים שמתעוררים מסיפורי מלאכים, מסיפורי נשמות. זה נכון, זה גם אמיתי. אבל קחו בחשבון, לחבר את הנשמה של המלאך לגוף, זה יהיה מלאך מושיע בשבילכם. ברגע שתתעכבו מלחבר את הנשמה שלו עם הגוף, הוא יכול להיות מלאך חבלה, שירחיק אותנו מהמזל. נקודה נוספת שהיא חשובה מאוד, ואנחנו יכולים כבר לקיים אותה מחר בבוקר. בוא נראה מי ממכם יעשה את זה מחר בבוקר. שהוא לוקח דבר שהוא שמע אתמול בלילה, והוא מיד מיישם. כתוב גם במאמרי חסידות, גם בקבלה, שהרגעים הראשונים של הבוקר משמעותיים לכל היום. זה נוגע למחשבה הראשונה שחשבת בבוקר. זה נוגע להנחת הרגליים הראשונה בבוקר על הרצפה. יש פסוק שאומר, התייצב על דרך לא טוב. מפרשים, חכמי החסידות, מי שמתייצב בבוקר עם מחשבות לא טובות, הרגליים על הרצפה, כל היום, עם מחשבות כאלה, אתם יודעים, מחשבות כאלו. בקיצור, בשורה התחתונה, מי שיקום בבוקר בזריזות, כל היום ילך בזריזות. זה השורה התחתונה. הזריזות בדקה הראשונה של הבוקר היא הראש והמפתח לכל היום כולו. אתה מתעורר, אתה אומר את המודה אני, ומשתעש שתי שניות, ונוטל ידיים ומיד קם. ברגע שאתה מתחיל כמו פרעו, ויחלום, ויקץ, וישן שינית, ויחלום, אז אנחנו כבר... נמצאים במצב של מצרים. תנסו ותראו שברגע שבן אדם קם, קמתי. אחר כך צריך לנוח קצת בצהריים, לא נורא, אבל כל היום רץ לך בקצב. ברגע שאתה מתהפך, מסתכל האם הצלצול של השעון באמת מצלצל, או שזה השתלבות של השעון בתוך החלום, או שזה בכלל איזה חלום רע אחר שנדמה כצלצול של שעון. אז כל הדברים הללו זה, 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 יכולים רק לעזור לנו בהתקדמות שלנו בתוך עולם הזריזות. טוב, מי יותר זריז, גברים או נשים? נשים. למה? יש, אני רוצה לומר לכם, לא הייתי מאמין, אבל ככה כתוב בקבלה בצורה ברורה ומפורשת. איזה אור של בן אדם נמתח יותר טבעית, שיכול להימתח יותר ולהתכווץ יותר, של האיש או של האישה? של האישה, וזה כתוב בגלל ההיריון, השם עשה ככה. גם אצל בעלי החיים זה ככה דרך אגב. אור של זכרים הוא פחות נמתח, אור של נקבות נמתח יותר, כי צריך להיות הריון ולידה. אומר הרבי האמצעי, בגלל זה הם יותר זריזות, פשוט האור שלהם נמתח יותר מהר. טכנית, ככה הוא טוען, טכנית. וזה משפיע. למדתי מזה מסר רוחני. מה זה נקרא שהאור נמתח? כדי להכניס שם עוד מישהו. להכניס שם עוד מישהו, אם זה לבלד וכן הלאה. יש מקום לעוד מישהו. דעו לכם שאחד הדברים הטכניים הכי טובים לזריזות של הבן אדם, ככל שתעמיס על עצמך יותר, תהפוך להיות יותר זריז. ככל שתכניס יותר דברים, יותר מטלות, אז תהפוך להיות בן אדם יותר מספיק. כאשר תצמצם את הגבולות שלך, תתפלא לראות שאתה אדם כאוב, עייף, אין לי כוח לכלום, אני רק... זה. ברגע שתעמיס הרבה, תגלה פתאום שאתה נמרץ וצעיר וזריז ומצפיק וכן הלאה. נעבור לנקודה נוספת. יש בהמות ויש חיות. הבהמה זה כמו הכבש והפרה. חיה זה כמו צבי. יש חיות טהורות ויש בהמות טהורות, אבל הן שונות בצורה שלהן הפנימית. אז יש בהמה ויש חיה. מה ההבדל ביניהם מבחינה קבלית? החיה, השורש שלה מהחסד, סליחה, הבהמה, השורש שלה מהחסד, והחיה, השורש שלה מן הגבורה. אומר האדמו"ר הזקן, והחיה היא מבחינת הגבורות, לכן היא לוחה בזריזות גדולה. מי רץ יותר מהר, הצבי או הפרה? חיה. אז הוא אומר למה? מכיוון שהשורש שלו הוא מהגבורות. מה פירוש השורש שלו מהגבורות? מילים פשוטות. מי שנולד עם כפית זהב בפה, הכל הולך לו, הכל זורם לו, הכל זה, הכל בסדר, לא יוכל להיות זריז. אדם שיש לו קשיים, קשיים פירושם גבורות, הוא יכול לסגל לעצמו זריזות. הזריזות נובעת מהקשיים. אז חבר'ה, אל תסתכלו על הקושי בחיים, רק איזה אלוקים רצה להיכנס בי על האבונות שלי. לא, אלוקים רצה לעשות אותך יותר מספיק, יותר זריז. עשה קושי כדי שיהיה לך גבורות ותצטרך להתגבר על זה, וזה יעשה אותך חיה. חיה במובן הטוב, במובן הבונה, יעשה אותך זריז, ואז אתה תספיק יותר. נקודה אחת נוספת, אחת הבעיות שלנו, שאנשים לא מספיקים בהם בדור הזה, ואנשים לא זריזים כי הם עובדים, אני מנסח את זה במילים שלי, הם עובדים עם הכישרונות של אחרים, לא עם הכישרונות של עצמם. מה הפירוש? אני רואה מישהו, נדלקתי עליו. איזה ראש, איזה כישרון. אני מתחיל לחכות אותו. מתחיל לחכות את מה שהוא עושה. מתחיל לחכות את ההצלחה שלו. כשאני עסוק בלחכות את מה שהוא, אני לא מפתח את מה שבי. לי יש איזושהי הצלחה מיוחדת, לי יש איזשהו כישרון מיוחד, לי יש משהו ייחודי, אבל אני לא מכיר את הלי הזה בכלל. כי אני עסוק, איזה מקסימה, איזה מיוחדת, איזה חכמה, איזה זה, איזה זה, איזה זה. ויש לך בראש מלא מקסימים בכל מיני תחומים. יש רק ברווזון אחד מכוער בתוך הלב שלך, שזה אתה בעצמך. למה? מכיוון שאת הברווזון הזה לא ניסית אף פעם להשפריץ עליו קצת מים ולראות שהוא לא כל כך מכוער. למה? כי אתה עסוק ביופי והשופי שנמצא סביבך. למי זה קורה? זה קורה לבן אדם שאין לו מודעות עצמית. מודעות עצמית פירושה שאני יודע שיש בי משהו אינסופי מיוחד עולמי, שאני רק צריך לגלות אותו, לזהות אותו, לפתח אותו, ואיך אומרים? לפוצץ זה שלילי, אבל כאילו לעבור איתו את כל העולם ולנצח. מתי הבן אדם מצליח לבצע את זה? כשיש לו מודעות עצמית. יש לי, זה האמונה שדיברתי עליה קודם. אם לאדם יש את האמונה הזאת, הוא יצליח. אם אין לו את האמונה הזאת, אז הוא הפך להיות טיפש. תפזורת של כל מיני כישרונות של אחרים. זה עשיתי כי ראיתי את החברה שלי, וזה עשיתי כי השכנה עשתה ככה, וזה, לא יודע, היא אמרה לי, אז הלכתי לראות מה זה, וזה, וזה, ומה אתה? איך אמרו פעם בבדיחה במערכון גששים, עולה חדש עלה לארץ, הוא פוזר ברחבי הארץ. פעם, שלפני העלייה של רוסיה, רק היה עולה אחד לזה, אז עולה חדש עלה, פיזרו אותו ברחבי הארץ. לפעמים את האישיות שלנו, אנחנו במקום לפתח ולפצח, אנחנו מפזרים אותה במיליון ואחד חלומות. חלום, החלום שלי להיות כמו זו, החלום שלי להיות כמו זו, החלום שלי להיות כמו זו. תפסיקו עם החלומות, תתחילו לחפש את עצמכם. הזריז זה יוסף הצדיק עם שתי רגליים על הקרקע, ריאלי, יודע מה הוא רוצה מעצמו, יודע מה הוא מסוגל, יודע מה יש לי, יודע מה אין לי, מכיר את המחסן שלי בדיוק, משתדל לפתח את מה שיש, שומר לזמן שאין, זה האדם החכם, זה האדם המוצלח, וזה האדם הזריז. האדם בעל מודעות עצמית בשליטה מוחלטת, לא מנסה לנטר למחוזות שאין לו בהם שום יד, לא מנסה לנסוע למקומות שהוא לא שייך אליהם, יודע להבחין בדיוק מה שייך לי ומה לא שייך לי. זה האדם המספיק הגדול, זה האדם הזריז הגדול, זה האדם שהוא לא צריך אפילו לחיות 1,000 שנה, והוא יספיק את כל מה שהוא רוצה ועוד יותר. יש אמרה שאומרת, כל מה שהלב חושק, הזמן עושק. והצמח צדק אמר, מי שרוצה באמת יכול להכניס בתוך הזמן את כל מה שהוא רוצה. בידינו הדבר, תלוי איך אנחנו מבסטים את עצמנו, איך אנחנו מחשיבים מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. יש לך בן אדם שמתחיל את היום שלו בזריזות, אז בוא נשב, נשב סתם ככה לאכול זה לא עניין, אז הוא פותח ספר, ואז הארוחה הפכה להיות במקום מה שהיא צריכה להיות, כי הוא צריך כבר לגמור את העיתון, ואז כבר העדים עלו לראש, אז הולכים קצת לנוח, וככה זה סגולה לחוסר הספק. אבל ברגע שבן אדם ממקם את עצמו, אוכל כולה כמה צריך לקחת, זה כמה צריך לקחת וכן הלאה, הוא מגיע למחוזות שהוא אפילו לא האמין שהוא היה יכול להגיע אליהם. שהשם יעזור לנו, שנלמד את המוסר של שלמה, שהאדם לא יצטרך לחיות 1,000 ו-2,000 שנה, אלא יחיה חיים נצחיים. אבל בתוך החיים הנצחיים האלה, הוא ידע למלות את הימים ב-100% בלשונו של... של תורת החסידות, בלשונה של תורת החסידות, כל יום ויום אביד אביד איתה, כל יום בשלמות עם מה שצריך לעשות בו, ימים יוצרו ולא אחד בהם, בתוך היום יש יצירה ואתה צריך למלות אותה ב-100%. שהשם יעזור שנצליח.